פודקאסטים של 103 FM. עכשיו, דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן.
שלום, איזה כיף שאתם איתנו. בדרוש כפר, דותן, מה נשמע?
בסדר גמור, שלומית, שמח לפתוח עוד פרק.
יש לנו פה אורח היום.
כן, אנחנו ממש שמחים לארח אותך, אופיר.
אני שמח להיות איתכם.
אופיר לויוס.
אופיר, שתדע שאנחנו שכנים. אני גרה בחנתון. קו אווירי, די קרוב.
בקשר עם המכינה מדי פעם.
מצוין.
אז למי שלא מכיר, אז אופיר תת-אלוף במיל. אפשר כבר לומר במיל?
אפשר להגיד במיל.
היה קצין חינוך ראשי, אבל לפני כן מפקד במערך הלוחם, וזכינו לממשקים בעולם החינוך ביחד, וחשבנו שאת הפרק הנוכחי של הפודקאסט, אנחנו רוצים לגעת במה שאנחנו קוראים בדרך כפר או גנים בעבר, אבל לא רק בעבר האישי או בנרטיב, כמו שדיברנו בעונה הקודמת, אלא בעניין של הסיפור, הסיפור הלאומי או הסיפור או המורשת של עדה, של קבוצה, שאין לי עניין בקבוצה ספציפית, אבל דווקא לחשוב על זה, שמה הסיפור שאנחנו מספרים על קבוצות בתוך החברה הישראלית, וכמה ההיכרות שלנו עם הסיפור הזה מאפשרות לחזק את תחושת השייכות. כי יש לנו יותר מדי נערים, נערות, צעירים, צעירות בתוך החברה הישראלית, שהם לא מרגישים שייכים. ואני הייתי ככה שלומית מעביר אלייך רגע אחד, ושואל, למה חשוב להכיר את הסיפור?
זה מעניין, כי אני חושבת שלא מרגישים שייכים, זה לא רק לא שמרגישים שייכים לחברה, לא מרגישים לפעמים שייכים לעצמי. כאילו יכול להיות מצב שאני באמת לא יודעת הרבה על השורשים של, סבא שלי. לא הזדמן לי. אני אחד הדברים שאני עכשיו אומרת, יצא לי הרבה הרבה שעות עם סבא שלי, הוא היה עולה אלינו הביתה, יושב וההורים היו אומרים, תדברו עם סבא, וחוץ מסבא מה שלומך, מה נשמע, מה אפשר להביא לך, לא שאלנו יותר מדי, והיום הייתי שואלת כל כך הרבה שאלות להבין איך הם עלו לארץ, איך הם עשו את המסע הזה, מה עבר עליהם שם, איך הייתה היהדות שלהם בקורדיסטן, איך זה נראה. והשייכות לעצמי נראה לי קריטי, גם כדי להעביר את זה הלאה, אבל גם עבור עצמי.
אני חושב שיש משהו בתהליך ההורשה, שהוא הרבה מעבר לשיחות השבת, לשיח פורמלי בחגים, או יש משהו מאוד 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 עמוק, שאנחנו לא תמיד יודעים לקמת אותו, בעוגנים שאדם מחזיק לעצמו, ובסוף גם בעוגנים שהוא מחזיק ביחס לחברה, כי כגודל השייכות, גודל האחריות שלו, והפוך, כגודל האחריות, גודל השייכות. אם אתה לא חש שייך, אתה גם לא חש אחראי על הדברים, ואם אתה לא חש אחריות לענייננו בשנתיים האחרונות על מה שקרה בשבעה באוקטובר, או על התיקון שנדרש מהשבעה באוקטובר, אז אתה לא שייך. אני חושב שזה חלק משמעותי מאוד בתפקיד שלנו כמפקדים, כמחנכים לחולל את השייכות הזאת. בצהל השייכות נמצאת בהרבה מעגלים, אבל כגולנצ'יק מדופלם, אז עוד לפני שאתה מתגייס, אתה מרגיש שייך. יש משהו שזורם בדם, וככל שיחידות, תחושת השייכות שלהם חזקה יותר, המסורת, המורשת, ככה היכולת שלהם גם לעמוד ברגעי משבר, בקרב, ולהתמיד, היא גדולה יותר. אני חושב שהעובדה ש... ושוב, אני לוקח את הדוגמאות האלו שגדודים כמו גדוד 51 וגדוד 13 עם כמות נפגעים בלתי נתפסת מאז יום כיפור לדעתי, ממשיכים להילחם. שבועות אחרי זה הם כבר מתמרנים, זה נובע מהאתוס הזה. אני שייך למשהו שהוא גדול ממני ואני גם מחויב אליו. עכשיו זה נכון בכל המעגלים, זה נכון למשפחה, זה נכון לקהילה שלי, ואני חושב שגורדון לא סתם טבע את המושג עם אדם. אדם הוא חלק מסיפור, הוא חייב סיפור. כדי להיות אדם זה לא, הקולקטיב לא מעלים אותו בתור אינדיבידואל, אבל הוא מעצים את היכולת שלו להשפיע בתוך מרחב כזה, ובמקומות שבהם השייכות מוחלשת, ותחושת ההורשה, והתחושה הזאת של, כן, הרי לכולנו קצת לוקח זמן להיות גאים באמא ואבא. בסדר, אני היום יודע שכל מה שיש לי, זה רחת ג'מיל, זה נכון שאני אופיר לויוס, אבל זה, אמא שלי תימניה, זיכרונה לברכה, אני לא יודע אם בגיל 20 ידעתי לתאר את זה ככה, אבל העובדה שב-20 שנה האחרונות שלה היא עבדה בתור פקידת רישום באוניברסיטה הפתוחה, וסיפור ההצלחה שלה היחיד בחיים זה לעשות מעשה חסד אחד ביום.
זה הולך איתנו, אני זכיתי okay. לשמוע את זה ממך עם העיוני.
נכון.
העיוני של אמא.
זה צו שהשאירה ממש לקראת מותה, כי ממש בימי האחרונים כל יום ניגשתי אליה, כבר היה לה קשה מאוד, וכל פעם אמרתי לה, מה נשאר? רק הטוב והחסד שלך, מה עשית כל חייך? רק טוב וחסד. וכל יום התפתחה עיניים ואמרה לי, עיוני, השתדלתי. היא לא אמרה, הייתי טובה. עיוני, השתדלתי. היכולת, והיום אין שיחה, ואני מקיים 3-4 שיחות על מנהיגות, וחלק מהמנהיגות שלי בנויה על המנהיגות של אמא. והיכולת שלי היום להיות גאה, ש-20 שנה התמידה באוניברסיטה הפתוחה, לא בתור הרקטור, ולא הדיקן, ולא הפרופסור, היא סיימה את מכסת לימודיה בכיתה וב, כי האחות הגדולה התחתנה, והיא הייתה צריכה ללכת לעבוד, האחות היותר
נעזור
צעירה.
נעזור בבית.
כן, ואני גאה בזה. אני חושב, ואני פוגש לא מעט חיילים כאלו, כשזה נעדר לך, קשה לך למצוא גנים. אמא מבחינתי הכינה אותי לקרבות שלי, לפציעות שלי, ליכולת שלי להתגבר על דברים. ולכן, אפילו הדבר הפשוט, של לשמוח בחלקך, שלא צריך יותר מזה. ולכן, אני חושב שהתפקיד שלנו בתור מפקדים ומחנכים, זה לדאוג לזה.
שבעצם הרבה פעמים, אבל הערוץ הזה חסום. אצל חלקנו נפתח דווקא אחרי שהגורם הזה כבר לא איתנו. חלקנו זוכים שגם תוך כדי שההורים, או מישהו משמעותי כזה בחיים, אז אנחנו יודעים לנוק את זה כמו שצריך. אבל הרבה פעמים, גם עם תלמידים, הערוץ הזה חסום. אנחנו מתביישים בו, אנחנו מתמרדים, אנחנו...
אני חושב שחוויית זה חסום כשיש חוויית ניכור. כשאני מרגיש לא שייך, תלוי בכמה עוצמות, כאילו את אמרת מקודם אפילו שייך לעצמי, כאילו שייכות ביני לביני, אני צריך באיזשהו מקום הכרה חיצונית מהסביבה, שיש לי משהו בעל ערך כדי שאני אסתכל פנימה או אסתכל על אבא ואמא. כשאתה מגיע ממרחב מוחלש, הנטייה הטבעית היא להתבייש במורשת, בעדה, בהורים, וזכיתי להיות בוועדה, של קראו לה בהתחלה שילוב יוצא אתיופיה בצהל, והתקוממנו נגד השם, ודיברנו על מיצוי היכולות של ישראלים יוצא אתיופיה בצבא הגנה לישראל. ובאמת פגשנו הרבה מאוד מפקדים, עם כוונות מאוד מאוד טובות, אבל הם באים ממקום שרוצה לעזור לעדה, רוצה לעזור לחיילים האלה, ויש כל מיני הנחיות, תעשו ביקור בית, תכירו את ההורים. וראינו שכל הכוונות הטובות האלה, הן פוגשות עוד יותר, כאילו התגובה האינסטינקטיבית היא נחסמים אל מול הדבר הזה. ואז מפה המיזם המשותף שזכינו לחוות אותו ביחד אופיר, ואולי כמה מילים שלך על מאחורי הקלעים, למה היה חשוב לך כקצין חינוך ראשי, יחד עם ראש אקה ועוד קצינים בכירים, להוציא מסע של מפקדים לאתיופיה.
אני חושב שזה מתחיל ונגמר בשין ג' של מוצב חוכית משבת האחרונה. עכשיו במילואים אני ראש מטה של אוגדה 96, ואני מאז המסע מקפיד ליד כל חייל בן העדה האתיופית לעצור שנייה, לשאול משהו על אמא ואבא ועל המורשת. ובשבת האחרונה ביקרתי את הממפה והממ"מים שם וקצת חנכתי אותם סביב סוגיות מבצעיות, וביציאה פתחה לי את השין ג' לוחמת נהדרת בת העדה האתיופית, וכהרגלי פתחתי את החלון, אמרתי לה שלום, אני אופיר, תספרי לי קצת, מאיפה אמא ואבא? טוב, אז היא הסתכלה על עצמה, היא אמרה, אתה מבולבל, כאילו ברור מאיפה הם, אמרו לי מאתיופיה, אמרתי לו, לא, 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 את זה הבנתי, מאיפה אבל, מאיזה כפר, מתי הם עלו? ואז היא אמרה לי, אבא נפטר, ואמא כבר לא כל כך בריאה, אז אמרתי לה, וסבא וסבתא, היא אמרה לי, ואין לי כל כך קשר, אין לי את מי לשאול. ואז סיפרתי לה על המסע. ואמרתי לה, עם כמה גאווה יצאנו מהמסע הזה, על העדה שחלמה לציון ולירושלים, בצורה הכי מופלאה שיכול להיות. וכשהמשכנו נסיעה, אז פתאום הקצינה שהייתה איתי וה... נהג אמרו לי, ראית איך השפת הגוף שלה השתנתה? כאילו משהו ב... ואני חושב שהמוטיבציה למסע, יש הרבה פתרונות. בסוף כשמסתכלים על נתונים בצהל, כמו גם בעוד מערכות ציבוריות, 14% מחיילים במחבוש, בכלא הצבאי, הם חיילים בני העדה האתיופית. איך זה יכול להיות? הם הרי לא מונים 14% מהאוכלוסייה הכללית. וזה נכון גם כשאתה בודק לצד השני, את כמות הקצינים, ו... ויש המון מה לעשות. אני חשבתי שלפני הכל זה מתחיל בלהיות גאה באמא ואבא. ולכן המסע הוא גם מסע ש... שהקצינים, ואחרי זה התכוונו שזה גם יהיו נוספים, יעברו איזושהי חוויה של שייכות חזרה למורשת העמוקה, אבל גם לתת למפקדים הבנה כמה הסיפור הגדול הזה הוא שלנו. כי בסוף יצאנו למסע, היו שם 10 קצינים בני העדה ו10 פרנג'ים, כן, כמונו.
בני עדות אחרות.
זה לבן, זה כינוי כזה ללבנים, נכון, דותן?
כן, תימני שכמוך לא כזה לבן.
בדיוק, גם אני
נחשב
פרנג' באתיופיה.
יאללה, בוא נעשה סטיקר, גם אני פרנג'.
בדיוק. ואני חושב שדבר ראשון, הבנו כולנו שמשהו בתצרף הזה, היהודי חסר. יש לנו פולין ותימן ותוניסיה ומרוקו וגרמניה ו... אנגליה וארצות הברית, וזה לא כל כך משנה איזה בן עדה אני, התצרף הזה כולו נמצא בי. אני גם קצת בריטי, למרות שלא. ואני גם קצת מתוניס, למרות שלא. ובהרבה מובנים, אני הרגשתי שהחתיכה הזאת, הסיפור המופלא הזה, הוא סיפור שלא מסופר מספיק לתוכנו. לא בכדי, רק בשנתיים האחרונות שינינו אפילו המשגה בצהל. לא שלדג וחיל האוויר העלו את בני העדה. מי אנחנו שאלינו את בני העדה? הם עלו, בדיוק כמו כל העליות האחרות. אלו ניואנסים שבעיניי השפה מייצרת הורשה. והדבר השני, אני באמת חושב שהייתה תחושה עמוקה, ואני אשתף ברמה האישית, אני חושב שהפעם הראשונה שהבנתי שאני לא מבין, כשהייתי מפה צעיר בהתקלות בסלוקי, אז ישבתי הביתה 5 חיילים שנהרגו, ושניים מתוכם בני עדה אתיופית, שומת קסאון ועידק שמעון, והקשר עם המשפחות היה קשר חם וטוב, ואחרי 15 שנה לדעתי, עמרי אוסנהיים, שהיה ב-669 באירוע הזה, אבל הוא חילץ את הפצועים, עשה סרט שנקרא הסלוקי בעובדה, זה היה גם סרט שעשה עיבוד לו, ולי היה ברור שאני לא מפריע בשיח עם המשפחות השקולות, אבל למשפחת קסאון אני מגיע איתו, כי אחרת לא יהיה ייצוג לשיח. והתנש המופלאה, שאיבדה גם את שומת, אבל איבדה אחרי זה גם את רמי. הבן שלה נפל גם. בתפקידו, וברני, האבא קיבל שבץ שנה אחרי, והוא סיעודי לחלוטין, אבל אם היא נושאת על כתפיה את המשפחה הזאת לבד.
כמדומני, שלחה לך הודעה מוקלטת שהיינו במסע.
ברור, כל שבוע
היא שולחת לי. אני זוכר ממש כאילו שהיה איזה רגע מרגש.
כי היא חיכתה שנגיע לכפר. קיבלתי ממנה הוראות. אבל אז בגלל מלחמת האזרחים לא הצלחנו להגיע צפון המספיק. אבל כשהגענו לצלם, היא הכינה. אנחנו סיכרנו שהיא תדבר בשפתה, באמרית, ויהיה תרגום. אבל היא הכינה משפט אחד בעברית, והיא גם אמרה לי, אני הולכת להגיד את זה. וכשסיימנו את ההקלטה עם הצוות של ערוץ 2, היא אמרה, שומת ורמי, אין הנצחה. לכולם יש הנצחה, לי לא. מה שיצא מזה שזה היה קצת לפני ראש השנה, בצאת ראש השנה מתקשר אליי מי שהיה אז הסאונדמן, ואומר לי, אני בקשר עם הרב בינה, שהוא הנציג פה של רנארט, התחילו לכתוב להם ספר תורה בספרדית. זה בתוך 4 ימים, אם מישהו רוצה לעסוק בניסים, ובפסח הלכנו לאסוף את ספר התורה. אז בהתחלה הכנסנו את ספר התורה לאיזה פינה שם בראשון, אחרי חגיגות בכותל, ואחרי זה החלטנו שזה יהיה קטע הסיום של עומרי אוסנאים. והייתי צריך לדבר, ולא ידעתי על מה אני הולך לדבר על העדה האתיופית. והתחלתי לנבור, עד שהגעתי לדמות של אבא מהרי. היום זה אולי קצת יותר מקובל לדבר על הנזיר הזה, שהיה המנהיג הרוחני, שהוביל אותם לפני קלישר וגדולי הציונות, שאנחנו מדברים עליהם, הוא, באמצע המאה ה-19, הוביל מעל 10,000 עולים לכיוון ירושלים.
לחצות את ים סוף.
לחצות את ים סוף.
הרצל היה בן 2.
כן. ולא הכרתי אותו. ונעמתי עליו. ובני העדה היו באלם. ופתאום נפל לי הסימון. אני כל חיי יודע על חובבי ציון, יודע... לא הכרתי את אבא מהרי. ואני חושב, כן, אם הלכנו לשם להתחקות אחרי סוד המצוינות של העדה האתיופית, אז כל עדה שפכה משהו לתוך האירוע הזה, נגיד... אצל אמא שלי התימניה זה ג'חנון, ומלאווח. עכשיו, זה לא שאין לי משהו נגד... אין לי משהו נגד האינג'רה. שרדנו את זה שבועה.
כן, כן, גם הרבה בעד אין לך, אני יכול להסגיר אותך.
לא, אבל זה גם נורא... זה סופר פוד עכשיו גם.
אני מאוד אוהב.
כן.
חבר'ה, עד האינג'רה.
אני לא חושב אבל שסוד המצוינות האתיופית מתמקד רק בזה. סוד המצוינות האתיופית זה הכמיהה לציון. זה החלום על ירושלים. אני לא חושב שהייתה פה עלייה שחלמה ככה לירושלים בעשורים האחרונים. אני חושב שאולי אפשר לשוות זה לעלייה ראשונה, שנייה או שלישית, אבל אחרי זה, כל העליות הגיעו לפה מהרבה סיבות. לא רק מציונות וחלום מובהק. יש כל כך הרבה מה ללמוד מזה. כשיצאנו למסע, אז התלבטנו, כיוון שזה היה מסע... שהוא היה קצת מסע בלשי, הלכנו לחפש את הקברים ואת מקומות המגורים של חלק מהחבר'ה האלו, שהיו ילדים בני בין 6-9, והקברים זה היה מורכב, נמצוא אותם, אני שם בצד את סוגיית התארה וזה, ועדיין קיבלנו אישור מהקייסים להגיע אליהם, והלכנו להתייעץ עם הקייסים.
מורכב כי אין שום...
אז קודם, כל, שום... כן. קודם כל הסיפור הזה שמשלחת צהלית, לפני שהיא יוצאת למסע לאתיופיה, היא הולכת לקבל ברכת כס. היא הולכת שהכס יברך אותנו לשלום, ושנחזור לשלום, ושייתן לנו את ברכת הדרך.
מדהים, זה כמו הכהן הגדול לפני יציאה.
אבל את מבינה שנער צעיר, צעירה יוצא אתיופיה, שחושב שהדמויות או המבוגרים, החברה הישראלית לא סופרת אותם, מהו בשבילם, ושיושב תת אלוף בצהל, מרכין ראש לכס צעיר.
מדהים, זה היה מדהים שהוא בירך אותי, לברכת הדרך, והמשפחה וכל הקהילה רואים את זה. עכשיו, כשהתייעצנו איתם, אז הם אמרו לנו, תראו, פה השתכנזנו, אנחנו לא מדליקים נרות, זה לא המנהג שלנו. זה אשכנזים. אם אתם רוצים לכבד אותם, תביאו להם ירושלים. והתרגום שלנו היה זה שירדנו למנהרות הכותל, לא לגלות, ובסוף כל קבר קיבל מאדמת המקדש.
ממש אדמה שלקחת.
כן, זה הכמיהה. כאילו אם החלום שלו לא התגשם פה, אנחנו הבאנו אליו את החלום. ואז כשנכנסנו בשבת להתפלל עם הקהילה, יש שם קהילה של מאות מתפללים. בבית כנסת, שלפני הכל, זה הבית כנסת היחיד שליד ארון הקודש, יש התקווה בגדול. זה גם בארץ לא ראיתי בתי כנסת כאלו. והבית כנסת הוא מפח גלי, מכלונסאות של הצופים, של עץ.
סנדות ופח.
כן, ופח. פנינו אחרי זה לראשי הקהילה, אולי אפשר תרומות מהסוכנות, אפשר לעזור. והם אמרו לנו, לא, זה לא מקרי. בית כנסת מאבן בונים רק בירושלים. הדבר הזה, התחושה העמוקה הזאת, ומיד מהתפילה הלכנו לעשות קידוש.
הראיות מול הקבע, משכחך ירושלים.
הלכנו לעשות קידוש, וטוב, מי ששומע לא יכול לראות, אבל אנחנו קוראים לזה בית מסורתי, לא, זה בית באתיופיה. זה בית מבוץ וטבן, 2x3, הוא לא מחובר לכלום. אין שם ביוב, אין שם מים, אין שם חשמל, ובבית הזה, כשאתה נכנס, יש וילון בין אנשים לגברים, זה 4 נפשות, תסתכל ימינה, בבוץ והטבן, שלא מחובר לכלום. קיר שלם, כחול לבן, אם אשכחך ירושלים. זאת כמיהה. זה בעיניי משהו שאנחנו יכולים לקחת מבני העדה האתיופית, וכשקצין בין העדה האתיופית, בסדר, זה תמיד, יוני זה הדוגמה הכי טובה, כי הוא בקיצון השני, הוא הפך להיות טכנולוג.
הוא היה אחראי על הטמעת AI, כן. בצבא הגנה לישראל, כן? כן? סגן אלוף שהיה רואה צון.
בגיל 9 הוא היה רואה צון.
והוא אחראי על הטמעה של בינה מלאכותית בצהל.
והוא לא סיפר את הסיפור של הרועה צאן. כשהוא חזר, העניין הזה של רועה צאן, שהוא גם מנהיג AI, היה פשוט מופלא לראות את זה. ולשבת עם מישהי, כן, הרי זה הכאב הגדול, אני חושב, של כולנו, וגם חשבון הנפש שאנחנו צריכים לעשות איתנו. כי לפני רגע תיארנו עדה שהולכת קוממיות לארץ ישראל. אבל לא הולכת קוממיות בארץ ישראל. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שיושבת לידי בשלב מסוים אחת המשתתפות, שופטת. בסדר, אם אני אתעקש, אני לא אעבור את המבחנים להיכנס ללמוד משפטים. היא שופטת בצהל, היא עכשיו כבר סעל, סגן אלוף. ובשלב מסוים, בהמתנה בגונדר, שכאמור זה מדינת עולם שלישית, אז נפל להם החשמל בשדה התעופה 5 פעמים, אז לקח זמן, המתנו שם, בסמוך לבונה, שיש להם את טקס הקפה, אז זה גם במרכז שדה התעופה, עם מדורה, ומכיוון שהיה זמן, אז היא התיישבה לידי ושיתפה אותי, אמרה לי, תראה, אני אימא לשני ילדים מופלאים, אז היא הייתה רב סרן בצהל, אני שופטת. זה פעם ראשונה שאני זוקפת קומה. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. שזה פעם ראשונה שזוקפת קומה. בשביל זה היה המסע הזה. ואני חושב שזקיפות הקומה, לא על חשבון אף אחד. וודאי לא בביטול האחר. כן, להיות גאה בשבט שלי, אבל לא בשבטיות. זה היה מהות המסע.
אני מתחבר מאוד, כמי שחווה איתך את המסע הזה, ובאמת זה מעלה זיכרונות והתרגשות, הסיפור של הטרמינולוגיה של עליית יהודי אתיופיה, אחד הרגעים המרגשים עבורי במסע, היה מסדר שהקצינים על מדים עומדים אל מול פני סודן, ומצדיעים לגיבורי העלייה. שעומדים קצינים בצהל, ומצדיעים לתנש ולסבתא ולסבא ולכס, ולאישה הזאת שהלכה יחפה עם אנקלווה, עם מנסה על הגב, עם תינוק, מאות קילומטרים, שחלום ירושלים אל מול עיניה. והטקס הזה, בעיניי, הוא חוויה שעבורי הייתה מאוד מאוד חזקה, וחזרנו ופיתחנו את התמונה של הטקס, ואנשי צוות שלנו, שחלקם ישראלים יוצאי אתיופיה, הסתכלו ואמרו, רגע, איך זה שהתמונה הזאת היא לא נוכחת, שאבא שלי לא ראה את התמונה הזאת, אני צריכה שאבא שלי יראה את התמונה הזאת, אני צריכה שאבא שלי יראה שמפקדים בצהל מצדיעים, ופיתחנו את זה למגנטים, וביום ירושלים,
ביום ירושלים שהוא יום הזיכרון,
לנספי סודן,
לנספי סודן, כן.
לנספים בדרך לירושלים, נכון. הם לא אוהבים שאנחנו מזכירים את סודן, תשימו אותה בצד, כן. אל תזכירו אותה.
זה היה בדרך, זה לא...
כאילו המקום הזה, זה, לנספים בדרך לירוסלם, ועמדנו שם, והיו קצינים וקצינות שעמדו, וגם אמרו, עמדו, חלקם אפילו ממש הצדיעו, והגיע מישהו מבוגר, ואנחנו בשנת מלחמה, אומר, אתם חיילי צהל מצדיעים לנו? מה פתאום? אני מצדיע לכם. העמיד שם השורה של אנשים, אתם שומרים עלינו, אתם נותנים לנו, אתם הגיבורים, מה אתם מצדיעים לנו? אנחנו חלמנו על ירושלים, באנו הביתה. אל תעשו כבוד למי שבא הביתה, זה הבית שלנו. אתם יוצאים מהבית והולכים להילחם בשביל שאנחנו נחיה, ואז זה רגע מאוד מאוד מרגש, כי ברגע שהם קיבלו את ההכרה, ברור להם שהם מכירים ומוכירים. זאת אומרת, ברגע שאני בחוויית שייכות חזקה,
רואים אותי.
רואים אותי, אני פנוי לראות, אני לא מפתח אנטגוניזם, אני חלק מהסיפור. אני הייתי רוצה גם שנזכור את יונתן צור, ברנש.
נכון.
שהיה איתכם במסע?
יונתן היה קצין, מפקד סיירת נחל, הוא היה איתנו במסע, והוא התעקש ממש להיכנס לקבוצה הזאת. הוא ממש הפך, כאילו היה ברור שיש קצינים בכירים ברמה של אלופי משנה או תתי אלופים, ויש רבי סרנים וסגני אלופים שבדרך כלל זה היה מקום ששמור לקצינים יוצאי אתיופיה. והוא אמר, אין סיכוי שיש מסע כזה ואני לא מתחבר אליו. ושאלו, למה, מה? זה הסיפור שלנו. אני חייב להשלים את הפרק הזה.
וצריך להגיד, אם דוטן או אני הם פרנג' על הצד, הוא ענק לבן. לבן לבן. בלונדיני כזה.
אנג'ל מלא מלא.
יפה תואר, לא כמונו.
דבר בשם עצמך.
וזה היה מדהים. דוטן, אתה יפה מבפנים. אבל זה היה מדהים לראות את החיבור שלו לילדים בכפרים, שגם הם הופתעו לראות מישהו לבן כזה. הסתובבנו הרבה בכפרים מצפון לגונדר, עד כמה שהיה ניתן בגלל מלחמת האזרחים. וזה היה מדהים ש... כשהוא חוזר, זה קצת כמו התופעה של חזרה של מפקדים מעדים במדים. כאילו, מה שמתחזק את זיכרון השואה בצהל, זה לא יום השואה. זה שאנחנו חידשנו את זה עכשיו, אבל קרוב ל-2000 מפקדים, סדיר, מילואים, חווים את זה והם מביאים את החוויה לתוך היחידה.
זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אתכם. איך, אני עכשיו לא אביא את כל צהל, את כל המפקדים, את כל המחנכים, לשם מה, איך אפשר להעביר את הדבר הזה.
אבל כשאתה מביא מגד כזה, ובבחירה שלו, בתיאום עם דוטן, מעט לפני שהוא נפל, אני חושב שאולי זה המופע האחרון שהוא עשה ביחידה, לפני השבעה באוקטובר, הוא עושה יום על העדה האתיופית. יום שלם. ואני חושב שאחד הרגעים הכי משמחים של כולנו, הזכרנו את יום ירושלים, אנחנו שבנו ביום ירושלים עם מטוס של הסוכנות.
שבתם בעצם מהמסע
יחד עם עולים. והיה שם סוגיה בשדה התעופה, לא היה אפשר להיכנס עם מדים, ואני אמרתי לכולם, המדים זמינים בשנייה, שאנחנו רגע לפני המטוס באתיופיה, יכולים לעלות חזרה על מדים, ועשינו את זה באמת בגנב. כולם עלו על מדים, הטיסה כולה הייתה עם מעל 200 עולים, והירידה באדמת הארץ, כשקצינים מניפים ילדים על הכתפיים ורוקדים איתם, לי לפחות אני חושב שזה היה יום ירושלים המרגש ביותר שחוויתי, זה החזיר אותי דרך אגב לתחושה של, כנראה איך סבא וסבתא שלי הרגישו, כשהם עלו לארץ, וזה שהוא ממש זמן קצר אחרי זה נופל, זה עוד יותר מחזק את ה... זה וצריך להגיד, ציירת נחל, זה יחידה שעד היום יש בה לא מעט בני העדה האתיופית, אני חושב שאתה בצהל, לא צריך שכולם יחוו את החוויה, אתה יכול לבחור מפקדים מרכזיים, ומשהו בחוויה הזאת ישר ירד לפקודים שלהם ויתרחב.
אתם יודעים מה הוא אמר שם?
אני כן, אני ממש זכיתי להיות ביום המפקד שברנש עשה למפקדי סיירת נחל ביום ירידה לקו, ובסוף היום הוא עמד מול כל המפקדים ואמר, זה בטח מפתיע אתכם, למה לדבר על יהודי אתיופיה לפני שאנחנו יורדים לקו עזה? ואני אסביר לכם, אנחנו יורדים עם הרוח והגבורה של יהודי אתיופיה. אותה רוח וגבורה של יהודי אתיופיה היא הרוח והגבורה שתלווה אותנו בקו שלנו בהגנה על עם ישראל. הם חלמו ירושלים, יצאו למסע לירושלים, לא כולם הגיעו לירושלים, אבל ירושלים קיבלה אותם, והרוב הגיעו, ויכול להיות שיהיו כאלה שישלמו את המחיר. עם הרוח הזאת, אנחנו יורדים להגן על עם ישראל. עם אותה גבורה יהודית שאפיינה את יהודי אתיופיה, זאת המורשת שלהם, ועם זה אנחנו נרד להגן על העם שלנו. ובשבעה באוקטובר, הוא נפל תוך כדי שהוא נלחם,
על ירושלים.
על ירושלים, בקרב גיבורים, ואני חושב שאני זוכר שהוא אמר לחבר'ה בשדה תעופה, אני לא יודע אם אתם, אם סיפרתם לפקודים שלכם את הסיפור שלכם, אבל רוצו לספר, ואני מרגיש על הכתפיים שלי יש את האחריות לספר את הסיפור, כי אתם פחות מרגישים בטוח. אנחנו ממש צריכים להתקדם, יש לי משהו שאני מרגיש שהוא יהיה עוד מתנה לחברה הישראלית, מהחוויה בשדה התעופה. אופיר, היה שם איזה רגע אחד, כי אנחנו מדברים על יהודי אתיופיה כמשל לאוכלוסייה שלצערי הרב עדיין חובה הדרה וגזענות, זה צריך לומר את זה, והקדשנו לזה פרק, אבל חוויית הדרה היא לא שמורה רק ליהודי אתיופיה בחברה הישראלית. והיה משהו בשדה התעופה, בסיפור שאנחנו היינו שם, שעבורי היה מאוד מכונן, ואני אשמח אם תוכל לחלוק איתנו.
כן, אתיופיה היא באמת מדינת עולם שלישית, ובהרבה מאוד מובנים, אנשים שנפצעים קשה, או ודאי קטועים, או כמוני קטועים מעל הברך, יש שתי חלופות, זה מה שהם מכירים, זה או שלא שרדת את זה, או שאתה שוכב באיזה מיטה. ואני הגעתי עם הרגל התותבת, שהיא גם נראית רגל ביונית כזאת, והסתובבתי שם כפי שאני מסתובב במדדה וצולע בכל מקום. וצריך להגיד, זה תהליך שעובר על כל אדם, ויכול להיות שבמקרה של פצועים, זה התחדשות של ברית עם עצמך שאתה צריך לחדש, כי מהר מאוד אתה נאבק בנכות. אבל להכיר במגבלות שלך זה יותר קשה. גם אני, באופן אישי, היום כשאני נכנס לרמי לוי עם מכנס קצר, אני הנכה של רמי לוי. בשנים הראשונות זה בייש אותי. היום אני מקבל את עצמי. חוץ מזה שאנשים טובים, אז הם רוצים לעזור. וכשהגענו לשדות התעופה באתיופיה, אין להם פרוטוקול לאדם שאין לו רגל. בשדות מערביים למיניהם, אז ודאי שיש. וגם ישמרו על כבודו, למרות שמאז 9-11 מטפלים בזה בצורה קצת יותר קפדנית, אבל... וארבע פעמים, בכל בידוק, הסתכלו עליי, לפעמים זה היה פעמיים באותו שדה, באותו רצף, ולא הבינו, ובשלב מסוים הם הבינו את הפתרון שלהם, ואמרו לי, תוריד את הרגל. ובהתחלה ניסיתי לשכנע אותם שבגדול זה חלק ממני. לא, הם לא השתכנעו. אז כל הזמן. ובשלב מסוים ראיתי כמה זה כואב למשלחת. כמה הם באי נוחות סביב זה. אני חשבתי שזו הזדמנות לקבץ נדבות. אני חושב שהיינו עושים לא מעט כסף מהאירוע הזה, כי כל פעם פשוט התיישבתי ללא רגל עם הגדם בצד, וחיכיתי שהם יחזירו את הרגל. לפעמים זה לקח זמן לא קצר. ובשלב מסוים קראתי לכל הקבוצה ואמרתי להם, תראו כמה מופלא לדעת לקבל את ההדרה של עצמך גם. כאילו אתם נאלצים, מהסיבות שלכם, כן, במדינת ישראל, להיות מדי פעם מודרים. וגם אם אף אחד לא מתכוון להיות גזען, לפעמים לקבל תחושה. רקה כזאת זה קורה גם בצהל, לצערי. ותראו איזה הזדמנות הייתה לי. איזה שיעור גדול זה היה להיות מופלא כזה. להיות מודר. זה היה לפי פירק משהו בקבוצה השנייה, והרגיע אותה. ובית, אני חושב ש... להבדיל לאף הבדלות, זה, כי כשאתה במדינת ישראל, בלי רגל, ודאי, אחרי השנתיים האחרונות, אתה לא רק שאתה לא מודר, אתה... אפילו יש איזה אתוס. ושם, שהפשיטו ממני את כל האתוסים, זה אולי קצת כמו שהפשיטו מהעדה האתיופית את האתוס הזה של הכמיהה לציון. ההקרבה, ההליכה, הנספים בדרך. ופתאום כשהם הגיעו לפה, במידה מסוימת גם בצורה כואבת, הפשיטו מהם גם את יהדותם בחלק מהמקרים. ופתאום, זהו, הפשיטו ממני את התת אלוף, ואת האתוס של הפצוע, וזה שהצליח להמשיך. ואני רק קפצן שיושב בשדה התעופה, בלי רגל, עם גדם חשוף, ומחכה שיחזירו את הרגל. וזה היה שיעור מופלא, גם לי וגם לכולנו, אני חושב.
היה קשה מאוד להיות שם בסיטואציה הזאת.
לכם.
לנו.
אותי זה יצחיק.
וזה כאילו, זה השיעור הזה, אני אומר, כמי שהיה שם ומאוד נבוך ומאוד כועס, וגם הרגשתי באיזשהו מקום, שאתה מתייחס מאוד מאוד בריא לסיטואציה, אבל גם מה שאמרת אחר כך לקצינים האחרים, שזה לא פשוט, זאת חוויה לא כזאת, כאילו, אתה לקחת אותה בקלות, אבל היית מספיק כן להגיד, זאת לא חוויה כזאת קלה.
נכון.
אבל היכולת שלי לעבור אותה בפרופורציות, היא בזכות הרבה יותר חוויות אחרות, מחזקות, שחוויתי בחיי. ואמרת להם ככה, והתפקיד שלכם כמפקדים, זה לייצר לפקודים שלכם, חוויות חזקות, שכשהם יפגשו את ההדרה הזאת, יהיה להם את הכוח לחוות אותה בפרופורציות הנכונות, שמבחינה הזאת, בהקשר של הסיפור, ואיך הסיפור שלנו משפיע, ברגע שאני מכיר סיפור של מישהו, ברגע שאני מכיר את הסיפור על המורכבות שלו, אני יודע להתפעל, אני גורם לבן אדם להרגיש יותר שייך לעצמו, ומתוך כך גם יותר שייך לחברה.
להגדיל את ה...
ואני אגיד, שוב, התמקדנו בהקשר של בני העדה, אבל זה נכון גם לעובד הרס"ר. כי יש לו כבר תדמית, וכבר מיתגנו אותו. וכששוחחתי, נגיד, עם מפקדת מכחר, כשהייתי קצין חינוך ראשי, אז בשיחה הראשונה ביקשתי מהם לדעת שמאחרון הכחרים ועד ראשון החיילים, אין פה ברגים קטנים. כולם משפיעים. וחיכיתי, מה יקרה עם זה? ואחרי שלושה שבועות הגיע אליי יובל עובד הרס"ר. אמרת להשפיע, ואמרתי לו נכון. והוא הגיש לי קלסר. קלסר עבה, שעסק במחקר על ערכים ומנהיגות בצהל, שיובל עובד הרס"ר עשה. אמרתי לו, יובל, לא ככה. צריך לעשות פגישת עבודה על זה. וביום חמישי בערב הוא הגיע להציג לי את המחקר שלו. וכתבתי להורים שלו ביום שישי, שא' למדתי שגם בגיל 50 אתה יכול להיות תלמיד של בן 19. אבל יותר חשוב מזה, שהלוואי, והיה לי בגיל שלו את האומץ לצאת מהמסגרות, מהדימויים, מהמושגים, כי הוא רק עובד רס"ר. הוא היה אחד האנשים הכי משמעותיים בבניין, ולמרות שהתחננתי שיצא לקורס קצינים, הוא אמר לי, נוח לי בתפקיד הזה. והוא השפיע לא פחות מכל קצין, אם לא יותר, מהרבה קצינים בבניין הזה. ולכן, היכולת שלנו לתת לאדם משמעות וערך, לתת לו תחושת שייכות גם, שהוא מוגדר במרחבי הדרה, כי הוא רק עובד רסר. אני חושב שזה חלק מהמומחיות של המפקד והמחנך.
תודה.
תודה, אופיר. תוך כדי שאתה סיפרת את הדברים, עלה לי השיר של יונתן רזל וקובי אוז, פתאום נושם. כששמעתי מה עבר, עבר עליך, על המשפחה שלך. כשסיפרת את הדרך שעברתם, אז התחלתי להבין אותך. בתלאות אשר עברו עליך, הרגשתי אומץ ותקווה. בהתחלה קצת לא התחברנו, עכשיו אני ממש מרגיש אותך. ולכאב הזה, אין צבע ואין שם. הקשבת לי עם כל הלב, עכשיו אני פתאום נושם. כי לכאב הזה אין כתובת ומספר, אבל המנגינה שלנו יחד, היא תוביל אותנו עד מחר. נראה לי שאין משהו טוב יותר לאחל לחברה שלנו.
ממש.
שהיחד הזה יוביל אותנו עד מחר. תודה רבה.
תודה רבה.
אופיר, תודה רבה. תודה שלומית.
תודה, תודה לכם. תודה דותן.
על המשפחה שלך, שסיפרת את הדרך שעברתם, אז התחלתי להבין אותך. בתלאות אשר עברו, עברו עליך, הרגשתי אומץ ותקווה. בהתחלה קצת לא התחברנו, עכשיו אני ממש מרגיש אותך. ולכאב הזה אין צבע ואין שם, הקשבת לי עם כל הלב, עכשיו אני פתאום נושם. כי לכאב הזה אין כתובת ומספר, אבל המנגינה שלנו יחד היא תוביל אותנו עד מחר.
דרוש כפר, בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. הפודקאסטים של 103 FM.